רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בזמן שספרנו משהו כמו 8-9 ימי עבודה מלאים בחודש האחרון, לא מעט דברים משמעותיים קרו בעולם שהשפיעו על הכלכלה העולמית. משבר האנרגיה שהתחיל בבריטניה מתרחב גם לאזורים אחרים ביבשת ובכלל. הנפט מזנק, מניות הטכנולוגיה פתאום מאבדות גובה ובדרך לרשום חודש שלילי ראשון זה הרבה מאוד זמן. סין החליטה שלא מתאים לכל הקריפטו הזה. גרמניה מוצאת את עצמה באזור לא ממש מוכר של חוסר יציבות פוליטי. בארצות הברית שוב הפוליטיקאים מתווכחים על תקרת חוב אסטרונומית, ואפילו יפן בחרה ראש ממשלה חדש. אבל ייתכן שמעל הכל, הסיפור שמרכז ומאחד את הכל בשוק ההון, הוא העלייה בתשואות אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית. הנכס הכי יציב ופחות מסוכן שיש בעולם, עלייה שיש לה השלכות כמעט בכל זווית כלכלית, החל מהאינפלציה, ריבית, שוק העבודה, ועד לירידות אולי שיהיו בשוקי המניות. ועל כל אלה היום נדבר בפרק ה-168 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אז מה נתחיל? כרונולוגית נלך אחורה למה שפספסנו. תראה,
היה מעניין, השבועיים האחרונים,
כן.
ולא היינו פה. אני חושב שהכי נכון להסתכל על זה, אתה יודע מה, מנקודת מבט של, הרי בסוף התשואות זה הסיפור. היו דברים שגרמו לעליית התשואות, ועליית התשואות עצמה גרמה לתנודות בשווקים.
בהחלט.
אז אני חושב שנכון להסתכל על זה, למה, מה פתאום התשואות, תשואות האג"ח עולות, מה קורה, אם זה משבר האנרגיה, אם זה הפד, אם זה הממשל האמריקאי, כל הדברים האלו.
אז בוא נתחיל מהפד. הייתה מסיבת עיתונאים, הייתה החלטת ריבית, ו...
קצת מפתיע. קצת.
למרות שדיברנו על זה.
דיברנו על זה, אבל אגב, הם אפילו היו קצת יותר, מה שנקרא, ניציים, חדים, ואולי אופטימיים לקרוא לזה, או רציניים יותר לגבי המדיניות שלהם, מאשר מה שציפינו, שאמרנו פה בתוכנית, ש... כנראה שהם יתחילו את סיום או צמצום רכישות האג"ח בסוף השנה, בדצמבר, וכנראה שכל התהליך הזה ייקח שנה, ואז הם יעשו הפסקה, ואז הם ישקלו אולי מתישהו לעלות ריבית. ככה הצגנו את זה כשדיברנו על הפד פעם האחרונה, ודווקא הם אמרו שני דברים, אני חושב שהם קצת יותר אפילו ניציים מהציפיות שהיו קודם לכן. א', כן, הם מתחילים לצמצם את, הם כנראה יתחילו לצמצם את רכישות האג"ח, שזה היה צפוי, אבל זה ייקח פחות זמן ממה שהיה נדמה קודם לכן. לפי מה שפאוול אומר, כנראה עד אמצע 2022 כבר הפד מסיים לגמרי את רכישות האג"ח. זאת אומרת, התהליך יהיה הרבה יותר חד, יותר מהיר.
מסיים את הרכישות ומתחיל לעלות כבר ריבית.
וזה הדבר השני, שפתאום באים לך חברי פד, לא מעט, ואומרים שיכול להיות שכבר ב-2022 נראה העלאת ריבית. ראשונה, כשקודם לכן ציפו שזה יקרה אולי ב-2023, וזה שינוי גדול, כי גם עם רכישות האג"ח, אגב, גם הן כנראה משפיעות על השווקים, אבל ברגע שזה צפוי וידוע, אז השוק יודע לתמחר את זה, אז הוא עושה קצת התאמות, אם זה לא ייקח שנה, זה ייקח רק חצי שנה, בסדר, אפשר לעשות את ההתאמות האלה, אבל אני לא חושב שמישהו מצפה או ציפה לזה שהפד יהיה רציני לגבי העלאות ריבית, בזמן הקרוב, 2022 אוטוטו.
זאת אומרת שעוד שנה מהיום אנחנו מדברים על סיטואציה שבה ריבית בארצות הברית עולה.
בדיוק. עלתה, כן. בדיוק. וזה שינוי גדול, וכשאתה קורא את ההודעה של הפד, וכשאתה מקשיב למה שפאוול אמר, בין השורות אתה גם מבין מאיפה השינוי הזה מגיע, הוא מגיע בעיקר משינוי בתפיסה לגבי האינפלציה. אם עד עכשיו הפד היה כל הזמן ב... תפיסה שהאינפלציה היא זמנית, היא זמנית, זה לא משהו שימשיך, יחזיק מעמד. אנחנו מבינים שגם הם מבינים שהזמני הזה הופך ונהיה קבוע. כי בעיקר בגלל בעיית המחסור, אני צריך לדבר על, מה שקרה בשבוע האחרון באנרגיה, אבל מחסור זו בעיה שקיימת כבר הרבה זמן, בהמון ענפים, בהמון חומרי גלם, והיא פה כדי להישאר כנראה עוד הרבה זמן, וזה ימשיך להשפיע על המחירים, ואני חושב שזה מה שהוריד לפד את האסימון. הוא ציפה שעכשיו, הרי אנחנו כבר לקראת סוף 2021, הוא ציפה שנתחיל להרגיש את האינפלציה יורדת, בגלל שכל ההשפעות של הקורונה לאט לאט נעלמות מהמערכת, וזה לא קורה. האינפלציה, גם אם היא לא ממשיכה לעלות, ומטפסת לגבעים של 5% וצפונה, היא לא יורדת כל כך מהר, היא נשארת גבוהה, וזה משנה את התפיסה של הפד.
ודווקא כל זה קורה כדי כשההשפעות של הקורונה, שההגבלות, הן כבר, אתה יודע, מיום ליום פחות ופחות. זה לא שהאקורדיון הזה שדיברנו עליו, לא מקבצים אותו, להפך, הוא נפתח.
נכון, הוא נפתח. תראה, מבינים גם היום שלמרות פתיחת המשק וכן הלאה, יש האטה מסוימת בקצב הצמיחה בכל העולם, כולל בארצות הברית, במיוחד כשכל התוכניות הממשלתיות שנורא השפיעו על הצרכנים בשנתיים האחרונות, לאט לאט נעלמות. אז כבר לא מקבלים דמי אבטלה מורחבים, ועוד מענקים, ועוד כסף, ואז פתאום הצרכנים אומרים, רגע, סטופ, לא נוציא כל כך הרבה כמו שהוצאנו בשנה, שנתיים האחרונות, כי הוציאו הרבה כסף ביציאה מהמשבר, אנשים קיבלו, נהיו אופטימיים, וגילו שיש להם הרבה כסף בחשבון בנק, אז הוציאו המון כסף, אז יש פה איזושהי יעתה, אבל אותם גורמים, שהם גורמי מחסור, פשוט אם זה בשבבים, אם זה במזון, אם זה בכל חומר גלם, אם זה באנרגיה, הם גורמים שלוקח זמן עד שהם יוצאים במערכת, עד שה... צווארי בקבוק האלה נפתחים, זה לא דבר שקורה כל כך מהר, ולכן הם איתנו לעוד הרבה זמן, בלי קשר לפתיחה או סגירה של המשק.
אז בואו נדבר על מה שקרה, מה שהתחיל בבריטניה, ונראה כאילו זה מתרחב. איך פתאום? מה, חסר להם דלק?
קודם כל כן, יש בעיית אנרגיה גלובלית, והיא מתחילה, דווקא בואו נתחיל באמת בהסתכלות מלמעלה, כי מה שקורה בכל העולם זה בדיוק הבעיה שקורית בשבבים ובכל מוצר אחר. במהלך 2000 וסוף 19, במהלך 2020, הייתה קורונה, כולם חשבו שהעולם ייעצר מלכת, הפסיקו לייצר, הפסיקו להשקיע, ובאנרגיה אני מזכיר לך, שכשאתה רוצה בעצם כל הזמן לייצר עוד ועוד ועוד אנרגיה, גם צריך לעשות, קחת נפט למשל, אז קידוחים חדשים, ולהשקיע בקידוחים הקיימים, כל מיני השקעות הון, כדי לייעל את המערכת ולהוציא עוד, וזה אותו דבר לגז טבעי, וזה אותו דבר לאנרגיה ירוקה, לבנות עוד ועוד מקומות שמייצרים אנרגיה ירוקה, לא משנה, לא נכנס לכל סוג.
ולהיות יותר יעיל מן הסתם.
ולייעל את זה, כן. בדיוק. וב-2020 הפסיקו, לא היו השקעות בכלל, לא 2019 ובטח לא 2020, באנרגיה, וגם האמת שעד אמצע 2021, כמעט ולא היו השקעות, כי אני מזכיר לך שמחיר האנרגיה צנח, ב-2020 היינו במחיר נפט שלילי.
כן.
אז פשוט עצרו, ועכשיו כי חשבו שהביקוש לא יחזור. ומה שקורה עכשיו, הביקוש חוזר מאוד מהר. אגב, בתחום של האנרגיה הוא חוזר עוד יותר מהר, כי מה שקרה במהלך הקורונה, ואנחנו עדיין מרגישים את זה היום, זה שאנשים צורכים פחות שירותים, פחות טסים לחול, פחות הולכים לאירועי תרבות, פחות הולכים למסעדות, וכן הלאה וכן הלאה. בכסף שיש צורכים יותר מוצרים, את המוצרים האלה צריך לייצר, ולכן יש ביקוש עודף לאנרגיה, שמפעלים כן עובדים חזק כדי לייצר, אבל אין היצע, ההיצע מאוד נפגע, כי לא עשו השקעות במשך כמעט שנתיים. וזו הבעיה אותם, שיש, בעיית השבבים היא בדיוק הבעיה הזו. לא עשו השקעות, עצרו את הייצור, הביקוש חזר מאוד מהר, יש לנו צוואר בקבוק.
וכמובן גם המחסור בעובדים, שמשפיע על יכולת הייצור של מפעלים.
בדיוק. על כל זה, תוסיף בעיות מזג אוויר קשות, בכל מיני מקומות בעולם אגב. בסין היו כמה בעיות של מזג אוויר, בטקסס היה לנו חורף מאוחר שמאוד פגע בסקטור האנרגיה, בגרמניה, שחלק גדול מייצור אנרגיה שלה מגיע מאנרגיית רוח, היה קיץ עם רוחות מאוד חלשות מסתבר.
כן?
כן, ולפי מה שקראתי, בקנה מידה היסטורי. זאת אומרת, איכשהו תמיד זה מתאזן, יש חודש אחד חלש ואז חודש חזק, בקנה מידה היסטורי היה קיץ של רוחות חלשות, אז זה ייצר פחות אנרגיה. נזכיר שהעולם הלך לכיוון של אנרגיה ירוקה במשך תקופה ארוכה, ופתאום האנרגיה הארוכה הזאת מפיקה פחות אנרגיה, צריך מקורות אחרים. המקורות האחרים, למשל גז טבעי, למשל פחם, אז יש כל העולם רודף אחרי אותו פחם, אז יש מחסור בפחם, אז יש פחות ייצור, וזו בעיה גלובלית. כמו, ניתן פה קרדיט לגיא שטבע את המונח הזה, פחם זה הדבר החדש. חזרנו לשם.
כן.
כולם רודפים. עכשיו, בסין, שחלק גדול מהייצור חשמל שלה הוא עדיין פחמי, הם אחרונים שולחים לכיוון הירוק, נקרא לזה, היום בסין מחבים את החשמל. לכל מחוז בשעה אחרת יזום, כן. מחבים, אין רמזורים, אין תאורה בכבישים, לאיזה שעה ביום, בלילה בדרך כלל, מן הסתם. זו בעיה. זו בעיה כי סין היא יצרנית, היא הבית חרושת של העולם. אז אם המפעלים שם לא ייצרו, או ייצרו פחות ממה שהם מייצרים בדרך כלל, זה אומר, עוד פעם, בעיית מחסור במוצרים נוספים ובחומרי גלם נוספים. באירופה אנחנו הולכים לכיוון החורף, אם לא יהיה מספיק אנרגיה, אני מאמין שזה ייפטר, כי בסוף הכל עניין של מחיר, אז המחיר פשוט עולה. אבל אנשים ישלמו יותר על חשמל, ישלמו יותר על גז טבעי, צריך לקוות שרוסיה לא תעשה יותר מדי שרירים, ותנצל את המצב כדי לשפר את המצב הגיאופוליטי שלה, כי רוסיה מזרימה, מן הסתם, חלק גדול מהגז לאירופה, ועל כל זה, בבריטניה, יש לנו בעיה של נהגים, כי הנהגים, אחרי הברקסיט, יש בעיה עם אישורי עבודה, אז אין גם מי שיסיע את הדלק לתחנות. דרך אגב, הבעיה הזאת היא בהמון דברים, לא רק בדלק, אבל כשזה הגיע למצב שאין דלק בתחנות, אז
התקשורת קופצת. כן, כן?
יש לנו משבר אנרגיה. משבר האנרגיה מוביל לעליית מחירים בהכל, ועליית מחירים הזאת מובילה לעלייה בתשואות האג"ח, כי ציפיות האינפלציה עולות.
אז זהו, אז זה רוב הגורמים לעליות בתשואות באמת, ורק נעשה סדר. רק לפני שבוע אנחנו דיברנו על תשואות לאיגרת חוב של ארצות הברית לעשר שנים באזור ה-1.30, והיום אנחנו שתי עשיריות יותר.
כן.
זו חתיכת עלייה. זה עלייה שגורמת למשקיעים לחשוב אחרת כבר על השווקים.
בדיוק.
ועל השוק ועל העדפות.
בדיוק. זו בדיוק הנקודה. קודם כל אפשר לראות דבר ראשון, שעלייה בצורת האג"ח, כמו שאמרת, ב-20 נקודות בסיס או 0.2%, נבעה רובה כחולה מעלייה בציפיות האינפלציה, שגם עלו בשיעור דומה. אז ציפיות האינפלציה עלו, זה הוביל לעלייה בצורת האג"ח, כי צורות האג"ח הן נומינליות, אז אם קיבלתי קודם 1.3 וחשבתי שהאינפלציה היא, למשל, 2%, הייתי מוכן כאילו להפסיד ריאלית 0.7, אז עכשיו שהציפיות האינפלציה שלי עם 2.2, אז לפחות אני דורש על האג"ח הזה 1.5%,
כן.
לא 1.3%. וצריך לזכור שאותה האג"ח זה הנכס חסר סיכון, כל מה אנחנו מזכירים את זה, זה אלטרנטיבה להשקעה בכל דבר אחר, ואם אלטרנטיבה חסרת הסיכון מניבה לי עכשיו כמשקיע, מי שקונה את אותה האג"ח, תשואה קצת יותר גבוהה, אז מוצרים אחרים הופכים להיות טיפה פחות אטרקטיביים, וראינו את זה משפיע מישר על כל השווקים, וכמובן על שוק המניות באופן ישיר, במיוחד על אותם אזורים, סקטורים, טכנולוגיה למשל, שעלו המון בשנתיים האחרונות, על רקע הריבית הנמוכה וצורות האג"ח הנמוכות, הוא אין אלטרנטיבה, בואו נלך ונקנה מניות של חברות טכנולוגיה.
זהו.
עוד נקודה אחת,
כן.
לא מעט חברות טכנולוגיה גם מושפעות ממה שקורה בסין, כי אם המפעל של טסלה למשל לא מקבל חשמל שעה ביום, זה משפיע על הייצור, שלא ניתה.
אוקיי, לא, אני רק רציתי להגיד שלא כל המניות ספגו את הירידה, בדיוק מהסיבות שציינת קודם, תחום הפיננסים ותחום האנרגיה, המניות האלה, הן דווקא מרוויחות מכל הסיפור. מחיר נפט גבוה זה טוב להם, מחיר האנרגיה גבוהים זה טוב להם.
נכון, וצורות אג"ח גבוהות זה טוב לסקטור הפיננסים. סקטור הפיננסים בעצם נהנה כשצורות אג"ח גבוהות, זה אומר שהוא יכול לקחת יותר על ההלוואות שהוא נותן. האשראי, אם בנק נותן לי אשראי בריבית מסוימת, כשצורות אג"ח עולות, הוא יכול לדרוש ריבית יותר גבוהה על האשראי שהוא נותן, כי זו האלטרנטיבה שלי. או להשקיע באג"ח או להשקיע בהלוואה.
כן.
שאני נותן למישהו כבנק. אז אם הצורה של האג"ח נותנת יותר, אני גם אקח יותר על ההלוואה שאני נותן, ואז הרווח של הבנק גדל, ויש סקטורים שנהנים מזה, יש סקטורים שסובלים מזה, אותם סקטורים שנהנו כל התקופה, שהריביות או צורות האג"ח היו נמוכות מאוד למשך הרבה זמן, הם אלה שסובלים.
אז בוא נדבר יותר על מה, ההשלכות יהיו של זה. תראה, אני קראתי שמדד S&P לא ירד ביותר מ5% משיא כל הזמנים שלו, כבר יותר משנה, שזה רצף הארוך ביותר מאז סוף 2017. אז אם אתה מחבר את זה ועוד את זה ועוד את זה ואת כל מה שדיברנו, ועל זה שאנחנו נמצאים במדדים בשיא, מדדי המניות, אתה יודע, קצת קשה לראות סיטואציה שהשוק ימשיך וימשיך לעלות גם עד סוף השנה.
נכון, תראה, קודם כל עוד לפני שנכנסנו לשבועיים האלה של הרעידות בשוק, זה שהיה ברור שהשוק צריך קצת לנשום, כי הוא עולה ועלה 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 ועלה, ולא משנה מה קרה, המניות עלו, וכשזה קורה הרבה זמן, אז מתישהו השוק רוצה את איזשהו תיקון כזה, סוג של אוויר לנשימה, כדי להתחיל את העליות מחדש. וזה בסדר וזה טבעי. זה נורמלי ששוק מניות אחרי כל כך הרבה זמן יורד 10% כדי לעלות עוד פעם. וכשאתה מסתכל קדימה, אתה יודע, דווקא אני היום בצד האופטימי יותר, גם כי אני לא חושב שצורת האג"ח ב1.5% היא עדיין מספיק גבוהה כדי לפגוע בשוק המניות לאורך זמן. זה בהנחה שלא נראה איזושהי קטסטרופה אינפלציונית שבכל העולם מתחילים לעלות את הריבית, לא רק ב-2022, אלא גם כמה העלאות. בהנחה שזה עלה אחת ב-2022, רק בארצות הברית אגב, כי אירופה לא תעלה ריבית, גם בישראל כנראה לא נראה עלה את ריבית בקרוב, אז זה רק ארצות הברית, זה רק העלה אחת, אני לא חושב שזה משהו שצריך להוביל לירידות מתמשכות בשווקים. מעבר לזה, אני חושב שיש שני גורמים שהם סך הכל יכולים לעשות טוב לשווקים, לכלכלה העולמית גם. אחד, זה הבחירות בגרמניה, שבהנחה שהם מקימים קואליציה, אנחנו נראה כנראה שינוי כיוון מבחינת התפיסה של ממשלת גרמניה לגבי הגירעון של עצמה, כמה כסף היא מוכנה להוציא, אחרי שנים שמרקל תמכה בגירעון נמוך, אפילו בעודף תקציבי עד הקורונה, לא הסכימה להוציא יותר מדי כסף, הייתה מאוד, איך נגיד, חסכנית,
שמרנית,
אז יכול להיות שגרמניה תלך לכיוון אחר, ותתחיל להוציא כסף, מה שיתמוך כמובן בכלכלה הגרמנית ובאירופאית בכלל, ואם גרמניה תעשה את זה, אז גם איטליה וספרד וצרפת ירגישו הרבה יותר בנוח לעשות את זה, וזה יכול לעשות טוב לכלכלה העולמית, לצד של הביקוש, עוד פעם, צד ההיצע יכול לייצר קשיים אינפלציוניים, אבל זה יכול לעשות טוב לשוק המניות. הדבר השני זה דווקא הצד הפוליטי בארצות הברית, אנחנו היום כזה במצב של חוסר ודאות, עם כל הנושא של תקרת החוב, אולי נסביר את זה במשפט אחד, בארצות הברית, כמו כל מדינה, יש לה חוב, שבארצות הברית יש איזה חוק היסטורי, שהממשלה, יש לה תקרה לכמה החוב בדולרים יכול להגיע, לא כאחוז מהתוצר, אלא בדולרים, שזה, צריך מתישהו לבטל את זה, כי ברור שאין שום משמעות לחוב בדולרים, אם התוצר הולך וגדל, אז גם החוב יכול ללכת ולגדול, זה בסדר. הדבר היחיד שחשוב בחוב זה כמה הוא ביחס לתוצר.
זה לא שיום אחד תרשום צ'ק על טריליוני דולרים ותחזור.
בדיוק, אז לא משנה למה זה קרה, זה היסטורי, זה המצב, וכרגע החוב האמריקאי מתקרב לתקרת החוב. למה זה חשוב? כי אם אנחנו חוצים את התקרה הזאת, זה אומר שממשלת ארצות הברית לא יכולה בעצם להנפיק חוב חדש. אסור לה כבר, היא הגיעה לתקרה. אם היא לא יכולה להנפיק חוב חדש, והיא צריכה לשלם את הריביות על אגרות החוב שהנפיקה עד עכשיו כל הזמן, אז היא לא יכולה לגייס כסף, ואז היא מגיעה כביכול, תיאורטית, למצב של חדלות פירעון, שזה קטסטרופה. עוד לפני זה הממשל מפסיק לעבוד, יש מה שנקרא שאטדאון, השבתה של הממשל, אי אפשר לשלם לפקידים, אי אפשר לשלם לפקחים בפארקים.
אבל זה מחזור שכל הזמן חוזר, זה בדיוק, קורה, זה קרה.
בדיוק, זה תמיד, זה קורה כל כמה שנים, מגיעים לתקרה, ואז בעצם מעלים את התקרה ודוחים את הבעיה, וזה תמיד מגיע מתישהו כשיש חוסר שקט פוליטי. הפעם יש לנו את חוסר השקט הפוליטי בצד של התוכנית של ביידן שהוא רוצה להעביר, שמצד אחד כולל את העלאות מיסים, במיוחד על שוקי הון, חברות הענק, אנשים שמרוויחים הרבה כסף, ותמורת זה להזרים הרבה כסף לשכבות החלשות יותר. הרבה מתנגדים לתוכנית הזו, מה שכנראה יקרה כיוון שהאמריקאים לא מרשים לעצמם להגיע לחדלות פירעון. אני חושב שיש הסתברות לא נמוכה למצב שבו מתישהו לקראת סוף אוקטובר, 18 באוקטובר זה הדדליין, אז קצת לפני זה, אמצע אוקטובר, יעלו את תקרת החוב, והתמורה הפוליטית תהיה ביטול התוכנית. וביטול התוכנית זה משהו שגם יעשה טוב לשווקים בסופו של דבר. אני לא בעד או נגד, אבל זה יעשה טוב לשווקים, כי זה אומר שלא מעלים מס על רווחי הון, זה אומר שלא מעלים מס על חברות הענק, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש פה דברים שיכולים דווקא קצת לשפר את המצב רוח של השווקים.
יש סיבה לרפובליקאים להתנגד לתוכנית הזאת מלבד רצון פוליטי להתנגח בנשיא?
זה מתנגש לגמרי עם כל התפיסה הרפובליקנית. להעלות מיסים כדי לממן שירותים סוציאליים לשכבות חלשות, זה סיפור דמוקרטי, זה לא סיפור רפובליקני. הם מתנגדים. העניין הוא שא' לדמוקרטים יש רוב היום נורא קטן. בסנאט זה 50-50. זאת אומרת, אין אפילו רוב. זה שביידן נשיא, זה מה שנותן להם כביכול את הרוב. כי יש לו כאילו שתי קולות בהצבעה. הם 50-50, וגם בבית הנבחרים יש להם רוב מאוד קטן. אז קשה להעביר החלטות כאלה, כדי להעלות את תקרת החוב צריך אגב 60% בסנאט, זאת אומרת, הם צריכים לקחת 10 רפובליקנים שיצביעו בעד, וגם בקרב הדמוקרטים יש לא מעט מתנגדים לתוכנית של ביידן, כי זו תוכנית שהיא מאוד סוציאלית, עוד פעם, אני חושב שארצות הברית צריכה לעשות את התיקון הסוציאלי, זה איכשהו, אולי זה חד מדי, אולי זה מהיר מדי, ארצות הברית הלכה רחוק מדי לצד השני, והיא צריכה לעשות את התיקון הסוציאלי, והיא צריכה להזרים כסף לשירותי בריאות, ועוד דברים לשכבות חלשות, אבל יהיה לו קשה להעביר את זה, ואם יהיה לו קשה להעביר את זה, אז הוא יצטרך בסוף להתפשר, כדי להעלות את תקרת החוק, כדי לא להיות הנשיא שעליו רשומה, פשיטת הרגל של ארצות הברית.
כן.
אז כנראה שזה יקרה, וזה יכול לעשות טוב לשווקים, למרות שעד שהגיעו להחלטה הזאת, יהיה הרבה חוסר שקט והרבה לחץ, כנראה.
הדדליין שנתנה שרת האוצר היא
18 באוקטובר. 18 באוקטובר, אם לא מגיעים עד אז, לא מעלים את תקרת החוב, יש בעיה, ארצות הברית לא יכולה לשלם את הריביות על החוב שלה. אז סך הכל, אלא אם אנחנו הולכים למצב של, אתה יודע, משבר האנרגיה הוא שם ברקע, אם הוא לא ייפטר תוך חודש, חודשיים, ואנחנו עדיין נראה עליות מחירים של גז טבעי, של נפט, של פחם וכן הלאה, בטח כשהולכים לחורף, אז זו בעיה. אבל בהנחה שמתישהו השתלטו על הנושא הזה, ואנחנו נראה חזרה את סקטור האנרגיה טיפה נרגע, עוד פעם, יכול להיות במחירים יותר גבוהים כנראה.
כן.
אבל נרגע ואין מחסור, ובהנחה שאנחנו לא מאיזשהו מקום לא צפוי נראה את האינפלציה בכל העולם, לא רק בארצות הברית, מגיעה לאזורים של 4-5%, אז סך הכל אני חושב שגם אם הפד יעלה את הריבית פעם אחת ב-2022, זה לא מה שישנה את המגמה הנוכחית בשווקים, אז השוק יכול לנשום, הוא יכול לרדת 5-10%, אמרת, הוא לא ירד 5% כבר הרבה זמן, גם 10% זה תיקון, עדיין תיקון, שאלה איך המגמה נראית, והמגמה עדיין נראית סך הכל חיובית בשוק, כי הריבית עדיין נמוכה ונמוכה לאורך זמן.
לסיום החלק הזה, אני כן רוצה לדבר איתך 2 דקות על סין, ועל חברה לא קטנה שנמצאת בבעיה לשלם לנשים שלה. עכשיו, אני מודה שלפני הפרק, אני באתי בגישה של, אתה יודע מה? אני לא מתרגש מהמשברים האלה של הסינים, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משבר, ותמיד בסופו של דבר, משהו, מישהו בממשל עושה משהו כדי לצנן את הדרמה, וכדי להרגיע את השווקים, ואתה חולק עליי פה בנושא הזה.
אני חולק על החלק הראשון, או על החלק השני. אני חולק על זה שלא מדובר בבעיה קשה, כי משבר אשראי, ומה שקרה באברגרנד זה משבר אשראי, יש להם, הם לא מסוגלים לשלם את החוב שלהם, בדרך כלל משברי אשראי הם משברים מאוד 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 קשים. אני חושב גם שאין ספק שבסין, ואגב גם בארצות הברית, אבל בסין זה מאוד בולט, יש בועת אשראי מטורפת. גם בארצות הברית אגב, בצד של העסקים, אשראי עסקי, דווקא לא בצד של הצרכנים כמו שהיה ב-2008. העניין הוא שאני לא חולק לגבי דבר השני שאמרת, שיבואו הממשלות או הבנקים המרכזיים, וכרגע יעשו הכל כדי שהבעיה הספציפית של אברגרנד לא תהפוך למשבר אשראי גלובלי. עכשיו, צריך לזכור מה, איך בדרך כלל משבר אשראי קורה. חברה אחת גדולה כזו נקלעת למצב של חדלות פירעון, היא לא התנהלה טוב, לא מצליחה לשלם את החוב שלה, זה משפיע על כל שוק האשראי. זאת אומרת שתשואות האג"ח הקונצרניות, האג"ח של החברות, עולות, ויש מחר חברה, גם אם היא חברה טובה, היא מתנהלת פנטסטי, אבל בדיוק במקרה, מחרותיים, היא צריכה לקחת הלוואה כדי לממן איזושהי פעילות, ובמקרה מחרותיים, כל המחיר של כל ההלוואות בשוק קפצו בגלל אברגרנדה, אז החברה הטובה הזאת בבעיה, היא פתאום צריכה לשלם הרבה יותר על המימון של האשראי השוטף שלה, ואז היא נקלעת לקשיים. וכשאנחנו רואים את מחירי האשראי קופצים, כמו שהם קפצו בסין, זה יכול לייצר בעיות. אבל ראינו כבר בשבוע האחרון, את הממשל הסיני מזרים המון נזילות לבנקים, כדי שיוכלו להוציא אשראי במחירים יותר זולים לשאר החברות, ואני מאמין שככה יפתרו את זה, ואותו דבר קורה בארצות הברית, שהפד מזרים בלי סוף נזילות, זה רק כמובן מאכיל את המפלצת. אנחנו חיים בעולם שבו...
דוחים את הקץ.
בדיוק, בועטים את הפחית במורד הרחוב.
כן.
שוק האשראי העולמי מנופח ברמות שלא היו מאז ומעולם, ואגב הוא גם ברמות סיכון שלא היו אף פעם, כולל בארצות הברית. ישראל טיפה שונה במובן הזה, למרות שגם פה, שוק האשראי היום בשנים האחרונות חזר להתנפח. אני לא חושב שאנחנו בבועה, אבל הוא כן חזר להתנפח. אני לא מדבר על... אשראי צרכני. זאת אומרת, לא משכנתאות וכאלה, אלא רק אשראי עסקי. אבל בארצות הברית ניתנו הלוואות לכל מי שביקש, בסיכונים מאוד גבוהים, ובמחירים מאוד נמוכים. וזה מביא למצב שמתישהו כשיקרה משהו, אם הבנק המרכזי או הממשלה לא יוכלו להתערב ולעזור, למשל, אם האינפלציה נשארת 5%, לפד יהיה מאוד קשה להסביר למה הוא מתחיל תוכנית חדשה של הרחבה כמותית, שהוא רק סיים אותה עכשיו.
כן.
אם אין הרעה כלכלית, אני אדבר עם מיתון או משהו כזה. למה הוא בא לעזור לשווקים הפיננסיים? את זה יהיה לו מאוד קשה להסביר. ואז אם קורה משהו, כשהבנקים המרכזיים הממשלות לא יכולות להתערב, כי בסוף יש להם תפקיד, הם לא יכולות סתם להציל את השווקים הפיננסיים כל הזמן, אז אנחנו מגיעים למשבר אשראי. אנחנו לא שם. אני חושב שאנחנו לא שם, לכן אני מסכים איתך לגבי החלק השני, אבל לא צריך להקל ראש בבעיית שוק האשראי שיש בעולם.
אוקיי. טוב, עד כאן החלק הזה. אנחנו על החלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אתה יודע מה, אני אתחיל השבוע? חוקרים ב-MIT, אתה יודע, אחד הפסיכולוגיה שמאחורי המסחר בשוק ההון, מנסים תמיד להבין מה גורם לאנשים למכור מניות, או בכלל נכסים פיננסיים, במצב משבר. מה גורם לפאניקה בעצם? וזה מה שעשו חוקרים ב-MIT. הם בדקו האם אפשר לאפיין את המשקיעים שמוכרים בפאניקה, הם עקבו אחרי 600,000 חשבונות ברוקראז', נתנו להם גישה לזה. אגב, איך הם הגדירו פאניקה? הם הגדירו אנשים אשר מכרו 90% מהנכסים הנזילים שלהם, כאשר לפחות חצי מזה, זה מחירות בבורסה, בתוך חודש, בפרק זמן של okay. חודש. ומה הם הגיעו למסקנה? שגברים בני 45 נשואים, אשר מגדירים את עצמם כעשו השקעה טובה אחת לפחות בעבר, הם בעלי הסיכון הגבוה ביותר למכור בפאניקה.
נשואים.
כן, נשואים. כן.
מעניין.
מוכר הכל, יאללה.
כן.
ואגב...
עיקר שלום בית.
עיקר שלום בית, וגם גודל החשבון, השקעות שיש להם, הוא יחסית נמוך, $20,000.
יפה.
זאת אומרת, לקחת $20,000 ולברוח. כן. מה שלא יהיה.
כן. בטח כשעשית השקעה אחת טובה.
כן.
אתה יכול עדיין להגיד שהיית, עשית פעם משהו טוב.
כן. כן.
יפה, אני הבאתי עוד אחד מאלפי הסיפורים של בעיות ההיצע בעולם, אני כבר כמה וכמה פעמים כל פעם מוצאים איזה משהו נישתי כזה, אתה יודע, אם היית חי בפנסילבניה, בארצות הברית, ונגיד היית מאוד אוהב לשתות ג'ק דניאלס, אוקיי? או דון חולי, או טקילה, או NSC,
כן.
או כמה וכמה מותגים מוכרים וידועים, אז הוועדה לממכר אלכוהול של פנסילבניה הייתה מודיעה לך בשבוע שעבר, שמהיום והלאה יש מגבלה על כמה בקבוקים אתה יכול לקנות. הטילו מגבלות על כמה בקבוקים של כמה מותגים מוכרים אנשים יכולים לקנות, ולא כי הם מודאגים מזה שכולם משתכרים, זה דבר אחרון שמדאיג אותם, אלא כי יש בעיית היצע. חסר אלכוהול בעולם בכלל, בפנסילבניה דאגו שפשוט ליישר את השוק, אתה יודע, אנחנו חוזרים איך קראו זה בישראל?
כן.
שנות ה-50, מקציבים לך, כמה, כן. כמה ביצים אתה יכול לקנות, אני בטוח שגם מתישהו זה ייצר...
בקבוק ג'ק דניאלס אחד לשבוע, זהו.
בדיוק, וזה נובע מזה שיש מחסור בזכוכית, והכי מצחיק שיש מחסור בדבק. המפעלים של הדבק לא מספיקים לייצר מספיק דבק, כדי להדביק את התוויות על הבקבוקים, ולכן היצרנים של האלכוהול בעצם מייצרים הרבה פחות בקבוקים ממה שהם היו רגילים, הביקוש עדיין גבוה, בטח כשנכנסים לחורף, או אולי בגלל שאנשים גם יושבים בבית, וכל התקופה הזאת של הקורונה, ופשוט התחילו להגביל את מספר הבקבוקים שאנשים יכולים לקנות.
רק שלא התחילו למכור את זה בסקיות כמו חלב, אם אין
קרטון. אם זה ממשיך ככה, שיהיה ברור שמתחיל שוק שחור של בקבוקי אלכוהול בפנסילבניה. אי אפשר לסדר את הכלכלה.
תודה רבה לכם שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.